יש בו איזשהו פירור של אמת. זאת אומרת, הרע אין לו מציאות. אם יש לרע מציאות, זה רק בגלל שיש בו איזה משהו טוב שנותן לו את החיות. דיברנו על זה, אתה לוקח ממנו את הטוב, אתה מושך ממנו את הטוב, ובטל. להילחם ברע, לא צריך להילחם באופן חזיתי. להילחם ברע, המלחמה ברע היא פשוט להוציא ממנו את הטוב. אם יש בו איזשהו, כי מה שנותן לו קיום זה הפירור של הטוב. אם אתה מוציא מהרע, אתה מושך ממנו את הטוב, זה פרשה גדולה לראות איך מוציאים את הטוב. אבל באופן בסיסי, אם אתה מוציא, מה שנותן, לא יכול, קושטא קאי, שקרא לא קאי, כן? האמת היא קיימת, יש לה מציאות. השקר אין לו מציאות. שקר זה היעדר, שקר זה היעדר, זה בלון הפוח. אלא מה? אבל ההיעדר הזה גם כן צריך איזשהו פירור של אמת כדי שהוא יתקיים. זה מה שנותן לו קיום. אז זה יסוד אחד, זה יסוד אחד. עכשיו הוא אומר עוד יסוד, הוא אומר כמו שהעלוקה היא נדבקת לאדם והיא מוצצת אותו מהאדם של האדם היא חיה. גם השקר עובד בצורה כזאת. השקר נדבק לדבר שיש בו חיות ומוצץ אותו כדי שייתן לו חיות, כי לא עצמו אין חיות. לשקר עצמו, לרע עצמו אין חיות. החיות שלו, אם יש לו חיות, כמו שאמרנו, זה בגלל שיש בו איזושהי נקודה של טוב או איזו נקודה של אמת שהיא נותנת לו חיות. אבל איך הוא משיג את האמת? הוא משיג את האמת בזה שהוא נדבק לטוב. הוא נדבק לטוב, וכשהוא נדבק לטוב אז הוא, משה, הוא יונק ממנו קצת, והקצת הזה שהוא יונק ממנו זה כדי לתת לו קיום, מזה הוא מתקיים. אז הוא אומר כך, כשאני מדבר על רע אז חז"ל אומרים הוא השטן, הוא יצר הרע, כן? הוא הסיטרא אחרא, זה הם מילים שונות של אותו דבר, כן? כוח הרע שבמציאות נקרא שטן. מה פירוש שטן? כן? הכוח, הזכרנו כבר, אני חוזר על מה שאמרנו כדי שנדע. כתוב, ביום השישי, בבריאת העולם, כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומרים חז"ל, כתוב במדרש, טוב זה יצר הטוב, ורע זה יצר הרע. נו, וזה המאוד. זה לא סתם טוב, זה טוב מאוד. למה? הרע זה טוב מאוד, הרע זה רע, זה לא טוב מאוד. התשובה היא, הרע שבמציאות הוא גם כן חלק מהבריאה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא את העולם, הוא בורא לא רק עולם שיש בו טוב, הוא בורא עולם שיש בו רע. אבל גם הרע הוא טוב. איך יכול להיות שהרע הוא טוב? זה תרתי דסתרי, אתה אומר שני דברים סותרים. התשובה היא, משום שלרע יש תפקיד. לרע יש תפקיד. מה התפקיד שלו? באמצעות המאבק שבין הטוב ובין הרע, הטוב הופך להיות יותר טוב. אם לא היה רע, הטוב לא היה כוח שהיה גורם לטוב להיות יותר טוב. כשאתה במאבק, מה?
לא היינו מעריכים אותו.
אני אומר, כשאתה במאבק, זה מחשל אותך. כל מאבק מחשל, נותן כוח יותר. אז אם אתה מתגבר, אם אתה נמצא במאבק, אני עכשיו, יש לי שתי דרכים, יש לי שתי אפשרויות, או לעשות טוב או לעשות רע, ואני מתחבט, זה לא הולך פשוט, אני מתלבט בעצמי, אבל אני מנצח. אז מה גורם הניצחון הזה? הניצחון הזה גורם שכשאני בפעם שנייה אעמוד במאבק הזה, כבר זה יהיה לי קל. זה כבר לא יהיה מאבק. יהיה מאבק על דבר יותר גדול, כן? כי המאבק נדרש. בלי המאבק שבין הטוב ובין הרע, האדם לא יכול להתקדם. ההתקדמות של האדם היא תוצאה של מאבקים. אין מציאות, כן? איך כתוב במדרש? וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ נען, אומר המדרש, אומר רש"י, ביקש יעקב לשב ושלווה. כן? אומר לו, אדוני, כאן אין שלווה. אתה חושב שבעולם הזה יש שלווה? בעולם הזה אין שלווה. אין שלווה לצדיקים בעולם הזה. למה? משום שהצדיק יודע שהוא כל הזמן ניצא במאבק.
מכשולים.
ניצח ועבר מכשול אחד, ריצת מכשולים. כל העולם זה ריצת מכשולים. כל העולם זה ריצת מכשולים. אתה עברת מכשול אחד, יש לך עוד מכשול, ואולי מכשול יותר גבוה. עברת מכשול יותר בקפיצה לגובה, שמים רף אחד, עברת רף אחד, ואולי עכשיו תעלה עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, כן? אבל זה בלי סוף, בלי סוף, וזה צריך, זה הסדר, זה הסדר. אז הוא אומר, אז עוד פעם אמרנו, הוא שטן, הוא יצר הרע, כן? הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא הסטרא אחרא, הכל זה שם אחד של אותו דבר, שם אחד של אותו דבר, ושמות שונים של אותו דבר, שמות שונים של אותו דבר. אז מה אומר, אבני נזר? אבני נזר אומר כך, כשהיהודי, הגמרא אומרת אין צרעת בה, אין צרעת בה, הצרעת הזאת שהיא באה לאדם, הנגע הזה שפורח באדם, הגמרא אומרת, זה בא כתוצאה מכמה וכמה עבירות שאדם עבר, וכתוצאה מזה מודיעים לו באמצעות הנגע, תשמע, אתה, משהו אצלך לא בסדר, בפנימיות שלך, משהו לא בסדר. אבל, אומר אבני נזר, כשהיהודי הזה לא בסדר, פירושו של דבר שיש בו רוע. ולא רק שיש בו רוע, הפירוש הוא אומר יותר מזה, הכוח של הרע במציאות, כמו שאמרנו, הוא זקוק לינוק, הוא זקוק ליניקה של טוב, והוא משתמש, ואיך הוא יונק, כמו שאמרתי, אחת הדרכים שלו לינוק זה להתחבר לטוב. איך הוא, אבל מה פירוש הוא מתחבר, איך רע מתחבר לטוב? הוא אומר, יש צינורות, אחד הצינורות זה המצורה. המצורה זה צינור שדרכו הרע במציאות מתחבר אל כביכול יונק מכלל ישראל. יש פה יניקה שהוא יונק דרך הצינור הזה של המצורה, שיש אצלו ריכוז של רע, כמו שאמרנו, דרכו הוא יונק מכלל ישראל. טוב, הוא יונק כוח. אז מה אומרת התורה? דבר ראשון, תוציא אותו מהמחנה. הוא לא במחנה, משום שאם הוא יהיה במחנה, אתה למעשה מחזק את הרע במציאות בעובדה הזאת שאתה נותן לו אפשרות לנוק ממך, כן? יש ריכוז של כלל ישראל בתוך כלל ישראל, הוא טוב, כן? איך כתוב? כולך יפה רעייתי ומו אין בך. כלל ישראל הוא טוב, אבל כשהמצורה הזה נמצא יחד עם הכלל, במצורה הזה יש ריכוז של רוע, אבל הוא מחובר אל הכלל, וכיוון שהוא מחובר לכלל, דרכו הכוח של הרע במציאות יונק מכלל ישראל. אז באה התורה ואומרת, הוא בחוץ, הוא לא בפנים, הוא לא מחובר אל הכלל, כדי שלא תהיה לרוע במציאות אפשרות לינוק מהכלל.
ראינו עכשיו בית המקדש היה חדר של צהריים שם, גם בבית המקדש
לא, שום תומה לא נכנסת לעזרה. יש, הרי יש משנה בכלים, המשנה אומרת איזה תמאים, כל התמאים לא יכולים להיכנס לעזרה בכלל. עכשיו לעזרת נשים תממת יכול להיכנס, אבל זווים, מצורעים, נידות, יולדות לא יכולות להיכנס אפילו לעזרת נשים, לא יכולות להיכנס להר הבית. להר הבית,
אבל תממת זה לא הכי
גדול, זה לא מתארים, זה לא בעזרה, לא בתוך בית המקדש, זה היה מחוץ לעזרה.
אבל תממת זה לא,
אבל לא היה לשכה שבה היו מתארים את המצורה. כשבא מצורה להיטהר, אז יש סדר איך שהוא צריך להיטהר. אחד הדברים שהוא צריך לעשות זה להביא קורבנות, יש שורה של קורבנות שהוא צריך להביא, אשם, חטאת, עולה. מה?
באמת זה לא התאומה הכי גדולה?
אמרתי קודם, התאומה הגדולה ביותר זה מת, מת הוא אבי אבות התאומה.
אבל יכול להיכנס וזב,
באמת לא יכול להיכנס גם כן. שום תמה,
אבל אמר שתממת כן יכול, משהו
לא יכול להיכנס למחנה לוויה, לעזרת נשים, אבל לא יכול,
במקום שלא יכול להיכנס זב.
כן, כן, נכון. מה?
איך זה יכול להיות?
זה חידוש מיוחד, אתה צודק. תממת יכול להיכנס למחנה לוויה, זבים וזבות ונידות וילדות לא יכולות להיכנס. אבל אני אומר, מצורע, אמרתי משהו מיוחד, שהוא התאומה היחידה שמוציאים אותו לא רק ממחנה שכינה שזה בית המקדש, ולא רק ממחנה לוויה שזה הר הבית, מוציאים אותו מירושלים, מוציאים אותו ממחנה ישראל, הוא לא יכול להיות אפילו בתוך כלל ישראל, בין הציבור הרגיל, במחנה ישראל, הוא יוצא מחוץ למחנה בכלל. מחוץ למחנה.
מידה כנגד מידה,
זה נכון, זה נכון, אבל הוא אומר בשם אביו, כן, אז זה מה שהוא מביא, אני אקרא את זה עכשיו בפנים. וכבוד קודשו אבי אדמור זצ"ל פירש שזה שמבדילים את המצורע מחוץ למחנה ולמען שלא תהיה לסיטרא אחרא. סיטרא אחרא, אמרתי, זה כינוי שטן, יצר הרע, כוח הרע שבמציאות, כן? שלא תהיה לסיטרא אחרא יניקה מהכלל באמצעות המצורע, כן? המצורע הזה, כמו שאמרתי, הוא צינור שדרכו הסיטרא אחרא יונקת, וישאר הכלל נקי. זאת אומרת, זה, כנראה שאם יש יניקה מהכלל, אז זה גם מלכלך את הכלל, כן? יש מגע. אמר, ישאר הכלל נקי. עד כאן דבריו של אבני נזר, אביו של השם ישמואל. מוסיף השם ישמואל, ועדיין צריכים למודעי, עדיין יש מקום לשאול, מדוע יש לסיטרא אחרא יניקה מהכלל באמצעות המצורע? יותר מאשר על ידי עוברי עבירות שהסיטרא אחרא נאחזת בהם מאוד. מה, רק מצורע יש? הוא עושה, הוא עבריין. מה, אדם שרוצח הוא לא עבריין? אדם שהוא נועף הוא לא עבריין? עובד עבודה זרה הוא לא עבריין? אז עובד עבודה זרה אתה לא מוציא אותו מחוץ למחנה. רוצח אתה לא מוציא מחוץ למחנה. נועף אתה לא מוציא מחוץ למחנה, אבל מצורע אתה מוציא. למה דווקא מצורע? זה הוא שואל. אם אתה אומר שמי ששייך אל הרוע, כן, אז אתה מוציא אותו מתוך המחנה כדי שלא תהיה באמצעותו יניקה, אז למה דווקא הוא? יש עוד אנשים רעים מאוד. יש שלוש עבירות החמורות, כמו שאמרנו, רוצח, נועף, כן, עובד עבודה זרה. למה אותם אתה לא מוציא מתוך המחנה? מדוע יש לסיטרא אחרא יניקה מהכלל באמצעות המצורע יותר מאשר על ידי עוברי עבירות שהסיטרא אחרא נאחזת בהם מאוד, ואפילו עובדי עבודה זרה ומגלי עריות ושופכי דמים אינם נשלחים חוץ למחנה, וזבים משתלחים רק משני מחנות, אבל, לא, אבל אתה לא מוציא זב מחוץ למחנה ישראל? אתה מוציא אותו מחנה לוויה, מחנה שכינה, לבית המקדש הוא לא יכול להיכנס, להר הבית הוא לא יכול להיכנס, אבל הוא יכול להיכנס לירושלים, למחנה ישראל הוא יכול להיכנס. אז הוא אומר כך, ונראה לפרש. סליחה, הוא מביא עוד מדרש, וגם עליו הוא שואל שאלה. והנה במדרש רבה, הרי התורה אומרת, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת, או בערת, והיה באור בשרו לנגע צרת. החזל אומרים, או התורה מבחינה בין שלושה מיני נגעים. יש לא שלושה, יש ארבע דרגות בנגע צרת. בנגע צרת בגוף האדם, כי יש נגעים יש נגעים בזקן, יש נגעים בראש, לחלקים מסוימים בגוף יש סוג נגעים מסוים. אבל הנגעים בגוף, שזה רוב הצד החיצוני של האדם, אנחנו מבחינים בארבעה נגעים. אבל בתורה כתוב שאת או ספחת או בהרת, והיה, כתוב אחר כך, והיה באור בשרו לנגע צרת. יש סעט, יש נגע שנקרא סעט, יש נגע שנקרא ספחת, יש נגע שנקרא בהרת, ויש עוד נגע, יש עוד נגע. הכל פנים כתוב בתורה, אדם כי יהיה באור בשרו סעט או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרת. זאת אומרת, שלושת אלה הם בשם כולל נקראים נגע צרת. מעניין, כתוב במדרש כך, שימו לב איך המדרש דורש את הפסוק. שאת זו בבל, ספחת זו מדי, בהרת זו יוון. השמות האלה הם שמות מוכרים, אנחנו יודעים שיש ארבע מלכויות שהעניין שלהם להיאבק בישראל, כך חז"ל דורשים. ארבע מלכויות, כן, בבל, מדי, יוון ואדום. בבל, מדי, יוון ואדום. אז המדרש דורש, שאת זו בבל, ספחת זו מדי, בהרת זו יוון, נגע צרת זו אדום. אז יש פה הבחנה. אמרתי, שאת ספחת או בהרת זה שמות הנגעים, נגע צרת זה שם כולל לכל הנגעים. בבל, מדי, יוון, אדום, זה ארבע מלכויות. מה פתאום אדום נתת לה את השם הכולל? נכון? מה פתאום? עץ הפחתו בארץ זה שם פרטי, כן? של נגע, נכון? ושייכת כל נגע פרטי למלכות מסוימת. אבל כאן מה פתאום אמרת נגע צרת, שזה השם הכולל, שייכת אותו לאדום, הרי גם אדום היא מלכות, כמו השאר. מה ההבדל? אז הוא אומר כך, ויש להבין שהרי נגע צרת הוא מחמת מראות, כמו שאמרנו, עץ הפחת בארץ, ולא, זה השם הכולל, כמו שאמרתי, לא נגע בפני עצמו. למה יחשוב זה למלכות בפני עצמה? התשובה היא פשוטה, הוא אומר. אך יובן על פי דברי המדרש רבה בסוף פרשת שמיני. כתוב במדרש שדניאל ראה את שלושתם המדרש, הרי ארבע מלכויות הם, המושג ארבע מלכויות אנחנו מכירים אותו מדניאל, מספר דניאל, כי דניאל מספר שם את החלום שהוא ראה, ובחלום הוא מספר, הוא ראה שלוש חיות וכל חיה נמשלת לאחת המלכויות, אבל הוא רואה שלוש חיות בלילה אחד, בחלום אחד, ועוד חיה, את החיה הרביעית, הוא רואה בלילה השני, לא באותו לילה. זאת אומרת, הוא רואה את המלכות הרביעית, הוא רואה בנפרד. כן? מה המשמעות של הדברים? אז הוא אומר, אך יובן על פי דברי המדרש רבה, דניאל ראה את שלושתן בלילה אחד, ולזו היא המלכות הרביעית בלילה אחד. וכן משה נתן שלושתן בפסוק אחד ולזו בפסוק אחד. ולמה? הוא לא מביא את הפסוק. ולמה? אז אומרת הגמרא, אומר המדרש, סליחה, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, רבי יוחנן אמר שהמלכות הרביעית שקולה כנגד שלושתן, וריש לקיש אמר המלכות הרביעית היא יתרה על שלושתן. זאת אומרת, זה שתי לשונות. לשון אחת אומרת שרומי, מלכות רומי, שקולה כנגד שלושת המלכויות, המשקל שלה הוא כנגד שלושת המלכויות. זה גם הגלות, היא הגלות הארוכה, הגלות רומי היא הגלות הארוכה ביותר, כן? ואחד אומר שהיא יתרה על שלושתן. והעניין הוא, מסביר, שהמלכות הרביעית היא שקולה משלושתן או יתרה, בוודאי אין זה במקרה, מאחר שהנביא ראה כן במראה הנבואה, ומשה רמז על כך בתורה, בוודאי כך הסדר המסודר מהשם יתברך, כך צריך להיות. הסדר הוא כזה שבאמת מלכות רומי שיש איש כולה או היא יתרה על שלושת המלכויות יחד. אז הוא אומר מה באמת העניין, אז הוא מסביר כך ונראה. דהנה ידוע שבאדם יש נפש, רוח ונשמה, או בלשון אחרת גוף, נפש ושכל. הסברנו כבר, יש באדם שלושה חלקים. ההבחנה היא שבאדם יש שלושה חלקים, את שלוש מדרגות. יש המדרגה הגשמית, הגוף של האדם, הגוף זה הכל גשם, זה חומר, כן? האדם יש בו חומר, אבל באדם יש צד שנקרא רוח. כן? מה זה הרוח? הרוח, הפירוש הוא מה שמניע את האדם, את כל החומר הזה, החומר הזה נע, מה שנותן בו את התנועה, כן? זה מדרגה מעל מדרגת החומר. חומר בדרך כלל לא נע, אבל כשאתה רואה חומר נע, פירושו של דבר שיש בו אז הוא עושה הבחנה, יש גוף, יש רוח, אתה יכול לקרוא לזה נשמה, ויש שכל. שכל זה משהו נפרד, שכל זה משהו נפרד, כן? זאת אומרת, יש גוף, יש רוח ויש שכל. אז הוא אומר כך, ונראה דעיני ידוע שבאדם נפש, הוא קורא לזה או נפש, רוח ונשמה, נפש, רוח, נשמה, או גוף ונפש ושכל, והכל אחד, ואין ביניהם אלא שינוי השמות. וכבר נלאו המחקרים, יש, אנחנו לא שמים לב, אבל הטור אומר בסימן ח' באור החיים, אומר הטור, אנחנו מברכים כשאדם נכנס לשירותים, כן? יוצא מהשירותים הוא מברך ברכה, ברכת אשר יצר, אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע, ברוך אתה השם רופא כל בשר ומפליא לעשות. מפליא לעשות, מה זה מפליא לעשות? מה הפירוש מפליא לעשות?
זה פלא.
פלא, מה הפלא? מה הפלא?
המנגנון הוא פלא.
לא, אז אומר הטור, לא המנגנון הוא פלא. הפלא זה החיבור שאתה רואה, אתה רואה ביצירה האלוקית יש חיבור של משהו חומרי ומשהו רוחני. הגוף הוא חומר, הגוף הוא חומר, והחומר הזה הוא מחובר למשהו רוחני, משהו רוחני. להרכיב שני דברים שהם בכלל בשתי רמות שונות לגמרי, להרכיב אותם יחד, להרכיב יחד רוח, כן? צד רוחני עם צד גשמי, זה פלא, זה פלא. ואז כשאדם נכנס לשירותים, או אחרי שהאדם יוצא לשירותים, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם רופא כל בשר ומפני לעשות, הוא מציין את הפלא הזה. אז הוא אומר, והוא כבר נלאו המחקרים להבין איך תתחבר נשמה רוחנית לגוף החומרי, איך יכול להיות החיבור הזה. וכבוד קודשו אבי אדמור זצל אמר, אז הוא אומר כך, יש באמת כוח רביעי. זאת אומרת, אנחנו אמרנו יש באדם שלוש מדרגות, גוף, רוח ושכל, או כמו שהוא קרא לזה נפש, רוח, נשמה, והוא אמר שזה נעשה אותם שמות. אז הוא אומר, אז יש עוד דבר. מה עוד דבר? לא, בדיוק, שבאמת יש כוח רביעי, והוא הנקרא צלם אלוקים. צלם אלוקים, מה פירוש? הוא המחבר את כל, זאת אומרת, הפלא הזה של החיבור של הנשמה והגוף, הנשמה והחומר יחד, איך זה נוצר? צלם אלוקים. לזה קוראים צלם, זה מה שהוא אומר. שבאמת יש כוח רביעי, הוא הנקרא צלם אלוקים, והוא המחבר את כל שלושת הנפשות, כן, או הנפשות, הכוונה היא הרמות, כן, שהבחנו, מפני שהוא שקול כשלושתן, והמחקרים לא ידעו מזה. עד כאן דבריו. אז הוא אומר, ונראה שהרמז לדבר, הוא אומר שהיינו ארבעת השמות שנקרא בהם האדם. האדם במקרא קרוי בארבעה שמות, או אנוש, מה אנוש כתזכרנו, ובן אדם כתפקדנו. האדם נקרא אנוש, כן, אנחנו אומרים המין האנושי, כן? אדם נקרא אנוש, גבר, גבר, איש ואדם. אז הוא אומר, תשים לב שארבעת השמות האלה הם מתייחסים לארבעת החלקים שהבחנו, כן? הוא אומר אנוש הוא מפת הגוף, שהוא כוח אנוש וחלוש. המילה, אנחנו אומרים מצב אנוש, מה זה מצב אנוש? המילה אנוש, מה המשמעות שלה? אומר חולשה, חלש. גבר הוא מפת הנפש, ההפך, גבר זה כוח, גבורה, כן? מפת הנפש, שיש בכוחה להתגבר על כוחות הגוף. איש הוא מפת השכל. המילה איש רומזת לשכל שבאדם, מלשון איש נעמי. כתוב, איך כתוב שמה? אלימלך איש נעמי. מה זה איש נעמי? הכוונה הבעל שלה. בעל, בעלות. בעל נעמי. אז אומר שהוא, אז, אין לו ראיה, הוא לא הביא ראיה שהמילה איש שייכת לשכל, רק הוא, זה מעל מה שהשמות שדיברנו עליהם קודם, כן? בעל, בעל זה בעל, בעל, כן? על. ואיש הוא מלשון בעל הבית, כמו שדרשו ביצר הרע. בתחילה, חז"ל אומרים, בתחילה המקרא קורא לו, שלמה המלך בספר קהלת קורא לו הלך, אחר כך קורא לו אורח, ואחר כך קורא לו איש. אדם הוא כנגד צלם אלוקים המחבר את כולם. המילה אדם היא כנגד צלם אלוקים, שהוא מחבר, כמו שאמרנו, את כל הכוחות שבאדם, את הגוף ואת הנפש, את הרוח ואת השכל. החיבור של כל אלה הוא באמצעות מה שנקרא אדם, צלם האלוקים. הוא אומר, הוא מספרו, שים לב, הוא אומר, טוב, זה כבר על דרך הקבלה יותר, המילה אדם ממהי, ממהי כמספר שם הוויה במילוי אלפין, והדברים עתיקים. טוב, זה יותר דברים נסתרים, כן? עכשיו, והנה ידוע, עכשיו הוא אומר, והנה ידוע כי את זה לעומת זה עשה האלוקים. זאת אומרת, מצד אחד יש באדם, כמו שאמרנו, שלושה כוחות, כשיש כוח רביעי שמחבר את כולם, ועל כן, ואומר, והנה ידוע כי זה לעומת זה עשה האלוקים, ועל כן יבראו לעומתם כוחות הסיטרא אחרא, כוחות הרוע, כמו שאמרנו, אשר מגמתם למשוך את האדם וללוכדו ברשתם. והם שלושת ראשי העבירות. שלושת העבירות החמורות ביותר, זה כבר כתוב בספרים, במערל, אני חושב שראינו את זה. שלושת העבירות החמורות, כל אחת היא כנגד אחד הכוחות שהבחנו באדם. כל אחת משלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, היא כנגד אחד הכוחות המיוחדים באדם. עבודה זרה, גילוי עריות, הגוף. גילוי עריות זה עבירה שקשורה לגוף, הנעת הגוף, כן?
זה קשור גם לשכל.
בבקשה?
זה קשור גם לשכל.
לא, גילוי עריות זה רק לגוף. עבודה זרה קשור לשכל. עבודה זרה זה טעות בשכל. אם אדם עובד עבודה זרה, כן? פירוש של דבר שהוא טועה בשכלו. אז העריות, כן? ניאוף קשור לגוף. עבודה זרה לשכל, והרציחה, שפיכות דמים, שייכת לרוח. למה? משום מה זה רציחה? רציחה זה הפרדה של הרוח מהגוף. כשאתה רוצח, מה עשית? סילקת את הנשמה מהגוף. הפרדת בין הנשמה לגוף, בין הרוחניות, מה שאנחנו אמרנו קודם, מפליא לעשות, כשאדם רוצח, הוא הופך בכיוון ההפוך. הוא מפריד את התרכובת הזאת, כן? אז הוא אומר, והם שלושת ראשי עבירות שהם ראש הם ראש ומקור לכל העבירות. זה למעשה אפשר לחלק, זה כתוב במקומות אחרים, שהעבירות האלה הן העבירות החמורות ביותר, אבל למעשה הרבה עבירות בתורה הם חלק מהעבירה המיוחדת של גילוי עריות, הרבה עבירות שייכות למחלקת הרציחה, והרבה עבירות שייכות למחלקת עבודה זרה, כן? אז הוא אומר, והם שלושת ראשי עבירות, שהם ראש ומקור לכל העבירות, והם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה כנגד השכל, גילוי עריות כנגד הגוף, ושפיכות דמים כנגד הנפש, כמו שביאר המהר"ל ז"ל. והיינו, הוא מסביר עכשיו, שלעומת השכל הישר הנטוע בלב האדם, אדם נברא לעומתו שכל עקום, מעוקם, שלרגלי עקימותו, כן, מורה ובא לעבוד עבודה זרה. אדם השכל שלו מעוות.
דמיונות.
השכל מעוות. וכתוצאה מזה, הוא הולך ועובד עבודה זרה. כמו עבודה זרה שהרמב״ם אומר שחידשו בימי אנוש, כמו שכתב הרמב״ם, שחידשו בשכלן. עבודה זרה זה טעות בשכל. אבל היה שכל מעוקם ממקור מושחת, מוצאו, וזה לא סתם, כמו שאמרנו, העבירות הרע שבמציאות יש לו תפקיד, זה לא סתם. כן? זאת אומרת, מצד אחד יש באדם כוחות, אבל כנגד כל כוח וכוח, הקדוש ברוך הוא יצר אפשרות של טעות. זה כל הבחירה שיש לאדם, כן? אז הוא יכול לטעות בגוף, הוא יכול לטעות בשכל, הוא יכול לטעות בנפש. יש אפשרויות שונות של טעות. וכמו כן גילוי עריות, כנגד הגוף. היינו, שהגוף נברא להיות נושא הכלים של הנפש. תפקיד הגוף זה לשמש את הצד הרוחני שבאדם, שהצד הרוחני, השכל, ימשול באדם, והגוף יהיה נושא הכלים שלו. זה התפקיד של הגוף. הגוף צריך להיות נכנע לצד הרוחני. אבל מה קורה בגילוי עריות? להפך. אדם משעבד את הצד הרוחני שלו לצד הגופני שלו. הוא משתמש בשכל כדי שהגוף שלו יוכל ליהנות. כן? והיינו שהגוף נברא להיות נושא הכלים של הנפש, ולהיות נכנע לפקודתה, על דרך שכתב הכוזרי. ולעומתו, נברא כוח שמושך להיות נוטה אחר מעשה הבהמה לגמרי, אחרי הגוף לגמרי, הצד הבהמי שבאדם. וכמו כן שפיכות דמים כנגד הרוח, היינו שהרוח נבראה למשול על הנפש והגוף, להטותם אל כל אשר יהיה שם הרוח, ללכת בעבודת השם יתברך. וכמו כן למשול על כל העולם למושכם אשר אחר השם יתברך. וכמו שאמר אדם הראשון, בואו ונשתחווה, הכוונה לבורא, ולעומתו נברא כוח למשול על הכל, לדכא תחת רגליו כל העומד נגד תאוותו, עד שכדי כך אדם בא שפיכות דמים היא לא מתחילה בשפיכות דמים. השפיכות דמים יש לה רקע. איך אדם שופך דם? הוא מתרגז, הוא כועס, כן? אז כל זה זה חטאים ששייכים לצד הרוחני שבאדם, כן? הכעס שבאדם.
לא צריך להגיד כל הכועס שופך דמים, לא בדבר דבר.
לא, אני אומר כל הכועס שופך דמים.
לא, אני אומר
כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כל הכועס, לא, אז כי אני אסביר לך, הפירוש הוא ככה, התוצאה של הכעס תהיה שפיכות דמים, אבל כנראה שהגמרא אומרת כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, משום שכשאדם כועס הוא גם מאבד את השכל, ודאי, כשאדם כועס הוא גם מאבד את השכל, השכל שלו גם כן הולך לאיבוד. כל פנים, הכעס שמביא את הרקע לשפיכות דמים, תמיד זה כעס, כן? תמיד זה כעס, קנאה, קנאה, כעס, כן? אז הוא אומר כך, אז יש לנו שלוש עבירות שכל אחת מהן היא כנגד מהכוחות המיוחדים שמתגלים באדם. אבל הוא אומר דבר מאוד מעניין, לעומת כל הכוחות האלה שמושכים את האדם ברשתם, העמיד השם לישראל שלושה אבות. שלושת האבות גם כן, כל אחד משלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, מביא לידי ביטוי את אחד הכוחות שאנחנו גילינו באדם, כן? לעומת כל הכוחות האלה שמושכים את האדם ברשתם, העמיד השם לישראל שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, שהם הטביעו בטבע זרעם אחריהם, שלא להימשך אחר שלושת הכוחות הנזכרים לאל. מעניין, הוא אומר, אברהם כנגד טבע המושך לגילוי עריות, ויצחק כנגד עבודה זרה, ויעקב כנגד שפיכות דמים. צריך להאריך בזה, אבל אני לא נאריך, רק נשמע מה שהוא אומר. כמו שכתב המהר"ל, וכמו כן הוא אומר הלאה, נתן השם יתברך שלושה מועדים. זאת אומרת, יש השילוש הזה שאתה רואה בכוחות שבאדם בא לידי ביטוי באבות, ובא לידי ביטוי גם בחגים, כן? כל חג הטור אומר שכל אחד משלושת המועדות הוא כנגד אחד מהאבות. כל חג משלושת המועדות הוא כנגד אחד מהאבות. פסח, סוכות זה כנגד יעקב, כנגד, הכוונה היא ש מביא לידי ביטוי את הכוח המיוחד שגילינו אצל אברהם אבינו, או את הכוח המיוחד שגילינו אצל יצחק אבינו, את הכוח המיוחד שגילינו אצל יעקב אבינו, כן? זה מה שהוא אומר. כמו שכתב המהר"ל, וכמו כן נתן השם יתברך שלושה מועדים, פסח, שבועות וסוכות, שהם כנגד אברהם, יצחק ויעקב, והם נותנים עוז וחיל, הכוונה כוח, בנפשות ישראל, כדי אתה מקבל מהחגים כוח להתמודד עם הכוחות. הרי אמרנו שכנגד כל כוח יש גם, כמו שברא הקדוש ברוך הוא את הכוח הזה באדם, הוא ברא גם את המאבק, כמו שאמרנו, את הרע שנלחם בו, כן? וכמו שאמרנו, יש בזה צורך. אבל מצד שני הוא נותן לנו חגים, שכל חג יש לו תפקיד מיוחד, ממנו אתה מקבל את הכוח להתמודד עם הכוח המיוחד הזה. כן.
הוא הסביר שלא מסתדר את המשל הזה שהמטרונה שנקנה.
כן, כן.
הוא הסביר את זה?
עדיין לא, סבלנות, זה בסוף. עדיין לא, עדיין לא. רגע, סבלנות. הלאה. אבל הוא אומר, אך באשר יש באדם כוח רביעי, שהוא דיבר עליו קודם, צלם האלוקים, שמחבר את כל הכוחות האלה יחד, אך באשר יש באדם כוח רביעי, המחבר כנתבאר לאל שהוא הצלם אלוקים שיש באדם, נברא לעומתו כוח, גם כן כוח כזה. אתם מבינים? כמו שיש כוח, אמרנו, שמחבר את כל הכוחות שבאדם והופך אותם ליחידה אחת, כנגד הכוח הזה יש גם כוח רע שבא להיאבק בו, כן? הוא אומר, נברא לעומתו גם כן כוח כזה, והיינו שכמו שצלם האלוקים מחבר את חלקי הטוב והוא שקול כשלושתם, כמו כן לעומתה יש גם כן כוח מחבר, אלא התכונה שלו שהוא מחבר את הרע, יש לו כוח לחבר את כל הרע, כן? מחבר את הרע לטוב ומכניס טומאה למקדש, כמו שהיה עניין עץ הדעת טוב הרע. הוא, שוב, הוא מדבר ברמז. עכשיו שהזכרנו את זה כבר, שהחטא של הנפילה של העולם באכילת אדם הראשון את הפרי של עץ הדעת, זה, מה נשתנה? מה היה קודם ומה היה אחר כך? ערבוב. עץ התוצאה של האכילה של אדם הראשון את הפרי של עץ הדעת הייתה ערבוב של הטוב והרע. הטוב והרע מעורבבים, מחוברים. זה הרבה יותר קשה במצב כזה להבחין, לדעת, לברור מה טוב ומה רע. לפני האכילה של אדם מעץ הדעת, אז הרע היה לעצמו והטוב היה לעצמו, היה ניכר. אחרי האכילה העולם נפל למדרגה כזאת שהטוב והרע מחוברים. מחוברים הכוונה מעורבבים. אז יותר קל, יותר קשה להבחין מה באמת טוב ומה באמת רע. הרע לא גלוי. הרע לא גלוי. אתה צריך להיות חכם גדול כדי להבחין שזה רע. זה לא טוב, כן? אז הוא אומר, הוא כמו שהכוחות של לעומת נפש, רוח ונשמה מושכים לשלושת העבירות כמו שהזכרנו, כמו כן הכוח הרע הזה של לעומת צלם האלוקים השקול כשלושתן מושך לעבירה שהיא שקולה כנגד שלושת העבירות. זאת אומרת, גילוי עריות זה עבירה חמורה, אחת משלושת העבירות החמורות. שפיכות דמים חמור, כן, עבודה זרה חמור. יש עבירה שהיא כוללת את שלושתם. איזה עבירה? אז הוא אומר, והוא לשון הרע. הגמרא אומרת מסכת ערכים שלשון הרע היא שקולה כשלושת העבירות החמורות. מי שמדבר לשון הרע שקול כשלושת העבירות החמורות, כך אומרת הגמרא. והוא לשון הרע, שאמרו זל שהוא מגדיל עבירה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. והיינו
וגם הוכחה מאחיו,
שעשו
עבירה אחת
שלא
עבדו עבודה זרה ולא אמרו לשון הרע.
כן. והיינו שברית קרותה ללשון הרע שתתקבל מפני, דבר מאוד מעניין, אדם מספר לשון הרע, מדבר רע, מקבלים את זה. למה מקבלים את זה? הגמרא אומרת שיש איסור לדבר לשון הרע, ויש איסור לשמוע לשון הרע, ויש איסור לקבל לשון הרע. אדם מספר לך רע על מישהו אחר, אסור להאמין. אסור להאמין. כן, יש איסור להאמין, לקבל לשון הרע. אדם מספר לך משהו על מישהו שהוא רע, כן, אם הוא אומר לך את זה, אפילו שזה אמת. אבל אסור להאמין לזה, אסור לקבל, אסור לקבל. אלא אם כן זה לתועלת, אבל אם זה לא לתועלת, סתם אומרים לך על מישהו שהוא רע, אסור להאמין, אסור להאמין.
איך אפשר היום בדור שלנו שהכל פרוץ, ידיעות שקריות?
זה הניסיון של הדור שלנו.
אבל גם אם בן אדם רק שומע,
אסור גם לשמוע, נכון, אסור לשמוע, אין הכי נמי, אסור לשמוע, אסור לשמוע. אסור לשמוע לשון הרע.
השאלה איך עומדים מול זה היום. לא, איך איזה חומה שמים על זה.
זה נכון, אבל קודם כל צריך לדעת שזה אסור. אסור לשמוע לשון הרע. אסור לדבר לשון הרע, אסור לשמוע לשון הרע, ואסור לקבל לשון הרע. כן? כל פנים, הוא אומר, הרי השון הרע, הגמרא אומרת, שקולה, הוא אומר, זה דבר מאוד מעניין. למה באמת אדם נוטה לקבל? למה אדם נוטה לקבל? משום הרי מה הוא אמר? הוא אמר שלשון הרע זה עבירה שמחברת את שלושת העבירות החמורות, היא כוללת בתוכה את שלושת העבירות החמורות. אז יש לה יכולת של חיבור, כמו שאמרנו שצלם האלוקים שבאדם הוא מחבר את כל הכוחות שבאדם, כן? אז אותו דבר הכנגד הרע שהוא כנגד הצלם, כן? זה הדיבור של האדם. הדיבור של האדם הוא דיבור שמסוגל, שעניינו לחבר, כן? והלשון הרע שזה החטא שכביכול הוא מחבר את שלושת העבירות החמורות, כיוון שהוא במהות שלו עניינו לחבר, אז הוא גם מחבר אנשים. יש לו יכולת לחבר. זאת אומרת, זה מהות, במהות הוא מחבר, כן? בכלל דיבור מחבר, זה תפקיד הדיבור. הדיבור הוא מחבר, אבל בתנאי שהוא דיבור טוב. לפעמים החיבור של לשון הרע זה חיבור לרוע, כן? כן? זה, האדם מתחבר לרע, כן? אבל זה המהות שלו, היכולת לחבר. אז הוא אומר, והיינו שברית קרותה ללשון הרע שתתקבל, מפני שמקור מוצאה הוא מכוח המחבר. על כן מחבר את האומר למי שהוא אומר לו, ובהכרח דבריו נכנסים לליבו. אבל החיבור הזה הוא חיבור רע, וגורם פירוד בין הדבקים, ובין אחים יפריז. זאת אומרת, מצד אחד הוא מחבר, אבל ההפך, הוא חיבור שעניינו להפריד. כן? הוא חיבור שכל בצד מסוים הוא מחבר, אבל כל המטרה שלו היא הפרדה. כן? הרי מה שאתה הבאת קודם, שהחזל אומרים, למה המצורע יוצא מחוץ למחנה? כי הוא דיבר לשון הרע, הפריד בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. אז אומרים לו, תיפרד מהציבור. כן? אז מצד אחד הוא מדבר לשון הרע, אז הלשון הרע עניינה לחבר, כמו שאמרנו, לחבר, אבל זה חיבור שהמהות שלו זה כל עניינו זה להפריד. אז הוא אומר,
יכול להיות, אני אומר מסברה, יכול להיות שבגלל זה דווקא במגדל עובר לשם בלה לצפתם ולא הניש את המדך אחרת, שהם לא חתו בכלל לשון הרע.
לא, שם לא היה לשון הרע, שם ההפך.
למה הם היו בדעה אחת, וכאילו זה שהוא בלה
לצפתם, שם הם רצו הרי נבנה לו, בדיוק, נבנה לו
שם. אבל למה הוא דווקא בלשון? למה השם הניש את המדך
בלשון? למה בלשון? לא יודע, צריך לחשוב, שאלה, לא יודע, לא יודע. כל פנים הוא אומר, אבל חיבור הלז הוא חיבור רע, וגורם פירוד בין הדבקים ובין אחים יפרי, ועומד כאן. כן, אדם מדבר לשון הרע כאן והורג ברומי. הוא לא צריך, כשאתה בא להרוג מישהו אתה צריך לבוא אליו קרוב כדי להרוג אותו, אבל כאן אתה יכול להרוג אותו גם בלי להיות איתו יחד. כן, נכון, בדיוק. כי חיבור הרע גורם אל פירוד הטוב, וכמו שעץ הדעת טוב הרע, שהוא חיבור הטוב והרע, גרם מיתה, שהרי המיתה ירדה לעולם עם האכילה מעץ הדעת, שהוא פירוד חלקי האדם. עכשיו אני מדלג עכשיו, אני כדי שבסופו של דבר נגיע לזה. אז הוא אומר כך, ובזה אני מדלג לקטע בעמוד רי"א, בזה יובנו דברי המדרש שמונס את ספחת ובערת לשלושת המלכויות הראשונות, והיה לנגע צרעת. הוא שאל שאלה, השאלה השנייה שהוא שאל, המדרש מונס את ספחת ובערת סט זו בבל, ספחת זו מדי, ואת נגע צרעת אדום, שם כולל אדום. למה? Okay. זה אומר, בזה יובלו דברי המדרש שמונס את ספחת ובערת לשלושת המלכויות הראשונות, והיה לנגע צרעת למלכות הרביעית, שמלכות הרביעית אין לה גוון, רק במקום הנגע שנתאבה על ידי כוחות שלושת המלכויות הראשונות, שם כוננה משון כן, כוח מלכות הרביעית הוא הכוח המחבר. המלכות הרביעית, כמו שאמרנו, יש שלושה כוחות באדם, ויש כוח רביעי שהוא מחבר. המלכות הרביעית היא מחברת, זה מה שהוא אומר. אין לה גוון, רק במקום הנגע שנתאבה על ידי כוחות שלושת המלכויות הראשונות, שם כוננה כוח המלכות הרביעית, הוא הכוח המחבר. ועל כן נאמר בריש הפרשה, הוא אומר, כתוב אדם כי יהיה באור בשרו נגע צרת. אז הוא הסביר קודם, המילה אדם, כן, היא כנגד הכוח הרביעי שיש באדם, הצלם, בדיוק. ועל כן נאמר בריש הפרשה אדם, לא כתוב איש שיהיה כן, להורות על כל עניין הפרשה, שאדם הוא כוח המחבר דקדושה, ובשביל שזה נסתלק. ולמה נסתלק? המצורע כביכול נסתלק, הרי הוא עובד בדיוק בכיוון ההפוך. המצורע הרי כל עניינו זה מוציא רע, הוא משתמש בכוח המחבר בכיוון ההפוך כדי להפריד. כן? אז לכן כתוב אדם כי יהיה באורו נגע צרעת. כן? הנגע צרעת זה הפוך מהאדם. האדם עניינו לחבר את הכוחות שבאדם, והנגע צרעת כל עניינו זה כוח מחבר, אבל כוח מחבר בכיוון הרע. עכשיו הוא אומר, מעתה יובנו דברי המדרש רבה הניצבים פתח דברינו הללו לאומות העולם, על פי דברי כבוד קודשו אבי אדמור הנעל, שכל עניין תומת הנגעים ומחמת הכוח המחבר. כל תומת הצרת זה כוח המחבר, כמו שאמרנו, מחבר את כל עניינו. הרי הצרת זה ביטוי של לשון הרע, שהיא מחברת את כל שלושת העבירות החמורות יחד, היא שקולה כמו כולם. שהרע נתחבר לקדוש, הרי מה אמר רב ננזר? רב ננזר אמר, למה מרחיקים את הצורה? משום שהמצורה, אם הוא יהיה בתוך המחנה, אז הכל הרע שבמציאות ינק ממנו. בדיוק, בדיוק, זה מה שהוא אומר. כל עניין תומת הנגעים הוא מחמת כוח החיבור, כנ"ל, שהרע נתחבר לקדוש ויונק ממנו. ובאמצעות המצורה, היה לכוח ההוא התחברות ואחיזה בכל הכלל כולו. אז מה העצה? את הכוח הזה תרחיק. כן? והעצה היא להרחיק את המצורה חוץ המחנה, שבעוד שיש לכוח הרע אחיזה בו, יהיה הוא נפרד מכלל ישראל, ולא יהיה לרע הוא שום יניקה מכלל ישראל. אז זה מה שאומר המדרש בהתחלה. המדרש עם המטרונה, כן? הללו לאומות העולם, אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח בלי שום עירה. אז למעשה מה הוא מפרש? הוא אומר למעשה כך, ההסבר שלו, שהפירוש הוא שכשאתה מוציא את המצורה, מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, הרי כל תומת הצרת שייכת רק לישראל, לא שייכת בגויים, כן? אז הוא אומר, הללו לאומות העולם, אז מה אמר המדרש? כן, המגליבים האלה הללו לאומות העולם. מה הכוונה? לא שאין תומעת צרעת בישראל, יש תומעת צרעת בישראל, אבל אם יש תומעת צרעת בישראל, מוציאים אותה, לא נותנים לה אפשרות להיות מחוברת לכלל ישראל. זה הכוונה, הללו לאומות העולם. כן, זה קצת דוחק, אבל זה מה שהוא אומר. הללו לאומות העולם, זה לא שאין תומעת צרעת בישראל, יש תומעת צרעת בישראל, אבל בישראל כשיש מצב של תומעת צרעת, מוציאים אותה מחוץ למחנה.
שלא נשאר קדוש.
נשאר קדוש, זהו, זה מה שהוא אומר. ברור? עד כאן.
כבוד הרב,
בבקשה.
מה קורה לאדם היום?